לכם, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות מרתנה מרים בת חנה ולהיבדל בין חיים לחיים לעילוי נשמת מרת אסתר בת שמואל. אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על הנושא של השוטה הגמור. על פי הספר היקר משפטי דת בפרק א', המקור בגמרא להגדרת שוטה ולסימני שוטה הוא בברייתא. חגיגה דף ג' עמוד ב', תנו רבנן איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את כסותו. שלושה סימנים: יוצא יחידי בלילה, מי שיושן בבית הקברות ומי שקורע את בגדיו. בברייתא אחרת במסכת חגיגה נשנה סימן נוסף, והמאבד מה שנותנים לו. הסימנים אלו הובאו להלכה בטור ביורה דעה בסימן א', שם בשולחן ארוך. השאלה איזהו שוטה והצורך לתת סימנים לשוטה אינם מתייחסים לשוטה גמור, אדם שהליכי המחשבה וההתנהגות שלו פגועים לגמרי, אינו צריך לסימנים, כפי שנאמר, וגם בדרך כשהשכל הולך וכולי, ואומר לכל שכל הוא, זה פסוק בקהלת פרק י' פסוק ג', יש אנשים שהם שכלים, שהם שוטים, ואצלם לא צריך סימנים. וכך כתב בשאלות ותשובות עטרת חכמים באבן עזר, בסימן י' ז', דהוודא יש כמה וכמה משוגעים גדולים, ומעשיהם נוראים לכל רואיהם, ואין בהם אף אחד מאותם דל הדברים שבגמרה. בכל זאת הם ודאי משוגעים, הם שוטים. הרב מצאנז, הרבי מצאנז בדברי חיים בסימן נון ג' כותב, זה דבר פשוט, שאם ראינו באחד שהוא משוגע, הגם שאינו מקרע את כסותו ואינו יוצא בלילה ולא לן בבית הקברות, מכל מקום שוטה גמור הוא, וזה אין צריך לפנים, וכן מבואר בתשובת מהריו. אותו רעיון, יודעים שהוא משוגע, לא צריך להגיע לסימנים. סימנים של אלו שאנחנו לא יודעים. כמו כן, כאשר דיבורו של אדם הוא בלא קשר עם המציאות, אינו שואל ומשיב כהלכה, הוא מדבר דברי שטות, הרי הוא שוטה בלא צורך בסימנים נוספים, וכך כתב הגאון רבי מאיר שמחה באור שמח בסימן י' ג' בתשובותיו. יש גם תשובות אור שמח, שזה הרבה פחות ידוע, כולם מכירים את האור שמח על הרמב״ם, מכירים את האור שמח המשך חוכמה על התורה, אבל יש גם שוט אור שמח בסימן י' ג' הוא כותב כך: הדבר פשוט, דעיקר הבדיקה מן השוטה הוא בגדרו, וגדר הדעת ניכר בדיבורו של אדם שהוא מגלה על שכלו. ואם ידבר אדם דברים שאין להם שייכות כדרך המשוגעים, הוא משוגע גמור. וכמו באדם יש סימן ויש תביעות עין, ותביעות עין היא הכרה עצמית, וסימנים הם הציונים שנראה שזה הוא. ועל פי סימנים אין הורגים את הנפש, כן הכרה בדיבור שאינו בשכל בר דעת, רק מדבר באין חיבור ומשטר ובלא סדר, זה בגדר תביעות עין שהוא שוטה. אבל פעולות שיוצא יחידי בלילה וכו', הימה בגדר סימנים על שטותו. אור שמח מבדיל בין סימנים לתביעות עין. כאשר דיבורו אינו שפוי, אין צורך בסימנים, שהרי ניכר במהותו שהוא שוטה. ורק אם השטות ניכרת בפעולות בלבד, יש צורך בסימנים כדי לקבוע שהוא אכן שוטה. אמנם, אור שמח הגדיר כתביעות עין לקביעת שם שוטה דווקא דיבור שאינו שפוי, אבל ברור שקיימים עוד צורות התנהגות שאף אליהם נתייחס כתביעות עין לקביעת שם שוטה. וכן מצאנו לרמב״ם בברכות עדות בפרק ת' הלכה ת', שהוא הגדיר את השוטה הגמור על פי התנהגותו. הוא כותב כך: שוטה פסול לעדות וכולי, ולא שוטה שהוא מהלך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד, דהיינו השוטה הגמור, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים, אף על פי שמדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול, ובכלל שותים יחשב. הרי, עומדים מהרמב״ם, שאותו אדם המהלך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים, ברור בתביעות עין שהוא שותה, ואין צורך בסימנים לקביעת שטותו. סימני שותה נדרשים בעיקר כאשר אנחנו עוסקים בשותה לדבר אחד, והוא מי שהשטות אינה מתבטאת בכל התנהגותו, אלא רק בחלק ממנה. ברור שלא נגדיר אדם כשותה מחמת כל מעשה או דיבור החורגים מן הרגיל או מוזרים, לכן יש צורך לדעת מהם הסימנים או המעשים שלפיהם נוכל לקבוע עליו דין שותה. וכן כתב בשו"ת עונג יום טוב, איזה הוא שותה? שאמרה הברייתא, אף שבכל ענייניו הוא פיקח. זאת אומרת, השוטה שמדובר עליו בברייתא, בכל דבריו הוא פיקח. אבל יש לו את הסימנים האלו, אז זה מגדיר אותו כשוטה. בתשובות נפש חיה, באבן עזר בסימן חפזיין, הוא כותב דפלוקטה בגמרה, הוא רק בשביל שאנו רואים שבדברים אחרים הוא כפיקח ויודע מה להשיב. ועם כל זה אמרינן, כיוון שיש בו אלו הדברים השנויים בברייתא, דינו כשוטה. אבל אם אנו רואים, אם אין אנו רואים בו דעת בשום דבר, והוא כשוטה לכל דבריו, אף אם אינו מקרא את כסותו, בוודאי חשיב שוטה. אתו שוטה מחויב לעשות כל עיני שטות שבעולם. זה אומר, השוטה בגמרא זה אדם שבשאר הדברים הוא פיקח, אבל מכיוון שיש לו דברים מסוימים, דינו כשוטה. אבל אם הוא שוטה בכל דבריו, אז בוודאי שהוא שוטה. לא צריך לעשות את כל שטות שבעולם, אבל זה מספיק. אנחנו יודעים איך לראות בן אדם ולהגיד שהוא מוגדר הלכתית כשוטה. אולם יש אופן נוסף בו אנו נזקקים לסימני שוטה, והוא כאשר איננו מכירים את האדם הנידון ואין באפשרותנו לבדוק אותו בדיקה יסודית. ואז אם נמצאים בו סימני שוטה, אנו מניחים שהוא אכן שוטה. וכן כתבו התוספות בחגיגה בדיבור המתחיל דרך שם, וכפי שפירש את דבריהם בתבואות שור ויורד דעה בסימן א' בסעיף קטן י' א'. ובעזרת השם, בשיעורים הבאים, אולי אפילו בשיעור הזה, אנחנו נרחיב בזה. כתבו הפוסקים שאין כל בדיקה מאפשרת לתת תוקף למעשה השוטה הגמור. דהיינו, אף אם נבדוק ונמצא שבאקראי מבין את מה שעושה, דינו כשוטה, ואין תוקף למעשיו בכל מקרה. וכן כתב בעל העיתור מאמר שביעי עוד ריש יוד, ועוד שוטה בבדיקה מי יהיב כיתה. והאחרונים פרשו שדבריו מתייחסים לשוטה גמור. זאת אומרת, ברגע שנקבע שהוא שוטה, אז אין תוקף למעשיו, אז לא יכול לתת גט. עיין בתשובות דברי חיים בחלק א' סימן ח' ועוד. וכן בשו"ת מעריבייל כתב, ועוד נסתפק לי אם מתקרי לי חלומה בחי גוונה, אף על גא אף על פי שהשיבה כהוגן, כמו שמשמע בעדות ראשון. מה בכך? כן דרך שוטים שלפעמים משיבים נכונה, מכל מקום שוטים הם. דבודאי הדה פליגי רבי יוחנן ורב הונה, איזו נקרא שוטה, היינו אף פי שלא ראינו בו שטות אלא מקרא הכסותו, דתו היא אינו מקרא כסותו, ואין עולם בבית הכבוד, ואין הוא יצא את יחידי בלילה, ובשאר כל רחב הוא עושה שטות, אינו נקרא שוטה, את מה? אלא ודאי הדפליגי הנו דווקא שלא ראינו בו שטות אלא זה, אפילו הכי, הווה שוטה אף על פי שמשיב כהוגן. אז אם רואים שהוא שוטה, הוא שוטה, אף על פי שלפעמים משיב כהוגן, ואף על פי שהוא לא מקיים את הסימנים הכתובים בגמרא, דינו כשוטה. ובתשובות דברי חיים, הוא נשאל בנידון גט שניתן לאישה, שידוע שבעלה היה שוטה. ובית דין אחד התירו לה להינשא כיוון שבדקו את בעלה בשעת הגט והשיב כהוגן. ובתשובתו, לאחר שהביא את דברי האיתור שאנחנו ציטטנו, וגם השוט מריוויל שציטטנו, הוא כתב אלמה, היין בדברי חיים בחלק א' סימן ח', אלמה לא מהניה בדיקה לשוטה, וכמעט כל הפוסקים מלאים לפסוק כן בפשיטות. הוא פסל מטעם זה את הגט, הוא פסק שתצא מבעלה השני, כי בעלה הראשון היה שוטה כשהוא מסר את הגט. רוב מקרי שיבוש הדעת ומחלות נפש אינם מגיעים לדרגה של שיבוש דעת מוחלט. קיים מצב שכיח בו השיבוש או ההפרעה מתבטאים רק בדבר מן הדברים, בחלק מוגדר של התנהגות, ובשאר הדברים נראה שאדם נוהג כבן דעת. אנחנו נדון בסייעת דשמיא בשוטים מסוג זה. מה דינם? האם נידונים כשוטים לכל דבריהם, או נידונים כבני דעת? בשם לגבי דינים מסוימים, נידונים כשוטים, ואילו לגבי נידונים אחרים, דינים אחרים, ידונו כבני דעת. נביא כדוגמה תיאור מצב כזה, מהשוט חכמי פרובינציה בסימן נון זין. כתוב שם כך. מזה שתי שנים, מהומות דמיונות יבהילוהו תמיד. מדמה שיש אנשים בבטנו ויפחידוהו. כתוצאה מכך, אז יש אחד שכבר שנתיים יש לו כל מיני דמיונות שמפעילים אותו, והוא חושב שיש אנשים בבטן שלו ומפחידים אותו. אז כתוצאה מכך נמנע משלושה דברים: אינו אוכל בשר, אינו שותה יין, ואינו יושן על מיטות. כי לפי מחשבתו, ממשיך בשוט חכמי פרובינציה, כי לפי מחשבתו הבשר והיין יגדילו חוליו, ובהיותו שוכב על המיטות ידמה כי אנשים אשר בבטנו יפחידוהו. לכן ישן על גבי קרקע ועל גבי ספסלים, ולא נמצא דעתו משובשת אלו באלו הדברים. אז יש פה שיבוש חלקי, שורר קניין, משיב בשאר דברים. בלשון הרפואה של ימינו מגדירים במצבים כאלו כהפרעות פסיכוטיות. באנגלית psychosis. כאשר הפסיכוזה מתבטאת בדבר מסוים בלבד, ובשאר הדברים נראה שאדם נוהג כבן דעת. A psychosis for certain things, but in other areas he's normal. הפוסקים קראו למצבים מעין אלו שוטה לדבר אחד. כבר הבאנו את הברייתא, תנור הבנן, איזו שוטה היוצא יחידי בלילה בעולם בבית הקברות והמקרא כסותו. ובברית אחרת נוסף סימן המאבד מה שנותנים לו. לא הוזכר בגמרא איך נוהג אדם זה בשאר דבריו, וניתן לפרש בשני אופנים. האחד, שמדובר כאשר חוץ מסימנים אלו הוא נוהג בשאר דברים כבן דעת. והשני, שנידון הברית הוא כאשר לא ידוע לנו התנהגותו הכללית. ואנו באים להסיק מסימנים אלו על מצבו הכללי. נחלקו ראשונים בדבר ולהלן יובהרו שיטותיהם. הרמב״ם בהלכות עדות בפרק ת' הלכה ת' כותב: השוטה פסול לעדות מן התורה, לפי שאינו בן מצוות, ולא שוטה שהוא מלך ערום משבר כלים זורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול, ובכלל שוטים יחשב. נראה שהרמב"ם מפרש את עניין סימני שוטה גם במי שידוע לנו שביתר הדברים הוא מדבר ושואל כעניין. אין שם בכסף משנה. כך נראה מלשון הרמב״ם. כי הוא כותב, הוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים. ובכל זאת, הוא נחשב שוטה. אם כן, לשיטת הרמב״ם, יש להתייחס למי שיש לו הפרעה בשיבוש בדבר אחד כאל שוטה לכל דבר, ואף אם נבדק והוברר שהוא מבין ומתנהג כשורה ביתר הדברים, עדיין בכלל השוטים הוא. וכן כתב בסמה בסימן למדה בסיף קטן חף א', וזה לשון הסמה, השוטה דעתו משובשת ומטורפת לגמרי דבר, בדבר מן הדברים, השוטה בשאר דברים הוא חכם, השוטה בשאר הדברים הוא חכם כשאר בני אדם. יש שוטה שדעתו משובשת לגמרי בדבר מן הדברים, אבל בשאר דברים הוא חכם כשאר בני אדם, כמו הרמב"ם. לעומת זאת, תוספות בחגיגה, שם דיבור המתחיל דרך, כתבו, כיוון שהוא שוטה באחד, ודאי יש להחזיקו בחזקת שוטה לכל דבר. הוא פירש בתבואות שור, ויורד דעה בסימן א' בסיף קטן י' א', שדברי התוספות, יש להחזיקו בחזקת שוטה לכל דבר, פירושם שכאשר עושה מעשה שטות בדבר אחד, ואין באפשרותנו לבדקו בדיקה יסודית, אנו מניחים שאכן הוא שוטה בכל דבריו, עד שיתברר אחרת. אבל אם נבדק והוברר שבשאר דבריו הוא בן דעת, ושואל או משיב כהלכה, הוא מדבר בחוכמה, אינו נידון כשוטה. וכך כותב התבואות שור, דמשמע הטעם, שאי אפשר שיהיה שוטה באחת, וחכם בשאר דבריו. לפירושו, סוברים התוספות שאדם כזה טעון בדיקה, כי היותו פגוע או משובש בדבר אחד, זהו מצב המחייב בדיקה יסודית עד כמה הוא פגוע באופן כללי. אבל אחר שנבדק והוברר שהפגיעה מוגבלת, והוא נבון ונוהג כשורה ביתר הדברים, הרי דינו כפיקח. וגם בשו"ת אגרות משה באבן עזר בסימן ק"כ פירש כך את דברי התוספות. אבל בעזרת השם להלן נאמר שאפילו אם נפרש כך את דברי התוספות, אפשר לומר שאם הוא פגוע בדבר אחד ואין אפשרות לבדוק אם אכן שאר מעשיו נעשים בשיקול דעת נכון, שנראה שאם הוא פגוע בדבר אחד אין אפשרות לבדוק מה נראה להלן מה יהיה במקרה כזה. וכן נקטו רבים מן הפוסקים, שאומנם יש מחלוקת בין התוספות והרמב״ם, האם השוטה לדבר אחד נידון כשוטה. יש על זה בשו"ת צמח צדק באבן העזר סימן קנ"ב וסימן קנ"ז עוד ח', בשו"ת בית יצחק אבן העזר בחלק ב' סימן ו', בשו"ת דברי חיים בחלק ב' סימן ע' ד' ועוד. האם אנחנו, הוא נידון שוטה לדבר אחד, נידון כשוטה. לפי הרמב״ם, אם יש לו הפרעה בשיבוש בדבר אחד, אז הוא שוטה לכל דבר. ואף אם נבדק והוברר שהוא בסדר, הוא שוטה לכל דבר. אבל לפי תוספות זה לא נכון. על פי הבנת התבואות שור והאגרות משה, שאם אפשר לבדוק אותו, הוא שואל ומשיב כהלכה, הוא לא שוטה. לפירושו סוברים תוספות, לפירושם שמדובר באדם שטעון בדיקה, אבל לא מתייחסים לאדם כזה שיש לו הפרעה בדבר אחד כשוטה לכל דבר. לא, צריך לבדוק אותו. אבל לפי הרמב״ם הוא כשוטה לכל דבר. בתשובות צמח צדק באבן עזר בסימן קנ"ג הוא כותב טעם נוסף לומר שהשוטה לדבר אחד אינו נידון כשוטה לכל דבריו, מפני שלדעתו דומה שוטה כזה לעתים חלים ועתים שוטה, וזה לשון הצמח צדק. וכמו דעתים חלים ועתים שוטה, זאת אומרת חלק מהזמן הוא בריא וחלק מהזמן הוא שוטה, אף שרוצה כן להיות איתים שוטה, כמו שכתבו התוספות, ביבמות למד א' ומוד ב', אם כל זאת בעת שהוא חלים דיינין עלי כפיקח. זמנים שהוא בריא, יש לו דין פיקח, אף שנשאר בו השורש שיש שוטה לעתים, וגם עכשיו אינו רק חלים ולא שפוי לגמרי, כמו שכתב הרשב"א. כמו כן זה שהוא פיקח בכל דבריו, אף שבדבר אחד הוא שוטה, אין זה מונע פיקחותו משאר דברים שהוא פיקח בהם. זה אומר הצמח צדק, שאם הוא שוטה בדבר אחד, זה כמו עתים חלים, עתים שוטה, שבזמנים שהוא עתים, בזמנים שהוא חלים, בזמן שנים שהוא פיקח, נורמלי, בריא, זה בריא. אז כך גם שוטה לדבר אחד, הוא לא נחשב שוטה לכל דבריו. זה שהוא פיקח לכל דבריו, אף שדבר אחד הוא שוטה, אין זה מונע פיקחותו משאר דברים שהוא פיקח בהם. אם הוא פיקח בשאר הדברים, אז בשאר הדברים הוא פיקח. ויש חוקים על ההשוואה שלו, ואני מקווה שנגיע בזה. כל דבר שאני אומר שנסביר, אני מקווה, זה לא מבטיח בלי נדר בעזרת השם. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוחות בעזרת השם. יש מן הפוסקים שחולקים על האמור, סוברים שאין מחלוקת בין הרמב״ם לתוספות, ודברי הכל השוטה לדבר אחד בלבד אין דינו כשוטה. בדברי הרמב״ם שהחשיב את השוטה לדבר אחד כשוטה, לא נאמרו אלא לעניין כשרותו לעדות. מקורם של פוסקים אלו בדברי המערית המתייחסים בדברי הרמב״ם בהלכה י' שכתב הפתעים ביותר שאין מכירים דברים שסותרים זה את זה, הרי אלו בכלל השוטים. ביאר המערית של הפתעים, זאת אומרת מפגרים, בלשון ימינו, אין דין שוטה כלל, ורק לעניין עדות אי אפשר לקבל את עדותם, כיוון שאי אפשר לסמוך על כך שהבינו נכונת מה שראו, אבל ביתר הדברים נבדקו והוכח שהם מבינים את מה שהם עושים, יש תוקף למעשיהם. וכך כותב המערית. ועוד נראה, זה לא אמר כן אלא עניין עדות, שצריך להעיד על מה שעבר כבר, ויש לחוש שמה נדמה לו באותה שעה שהדבר כן, ונתחלף לו דבר בזולתו, מאחר שלפעמים אין מקרים דברים שסותרים זה לזה, ואיך יעיד עכשיו על מה שראה בתחילה. אבל כשאנו באים לקיים דבר עמו, במקח וממקה, או בגיטין וקידושין, ומסברו לי וסביר, זאת אומרת, מסברים לו והוא מבין, ואנו מכיר, ואנן מכירים שהבין את הדברים, כגון זה לאו שוטהו. זה רמב"ם דיבר רק לעניין עדות, אבל אם בשאר דברים רואים שהוא מבין כהוגן, אז הוא לא שוטה, וראה הוא כפיקח לכל מה שהוא עושה בדעתו שפויה, בדעת שפויה לפנינו. עד כאן דברי המערית. פוסקים אלו סוברים שיש להרחיב את דברי המערית גם הלכה ת' ברמב״ם, הדנו בשוטה לדבר אחד. אז לא רק על הפתעים ביותר בהלכה י' שהוא לא שוטה לשאר הדברים, אלא גם שוטה לדבר אחד. לכן פירשו שקביעת הרמב״ם שהוא כשוטה נאמרה רק לעניין עדות, משום שאי צריך לדייק בדבריו ולתאר את המציאות כמו שהייתה בדיוק, ולא להעיד מהרהורי ליבו, ובזה אי אפשר לסמוך על השוטה לדבר אחד. וכן כתב הגאון רב שניאור זלמן מליאדי בתשובה שנדפסה בסוף שולחן ערוך הרב בסימן חפה. גם הנודע ביהודה נטה לפרש שדברי הרמב״ם אמורים לעניין עדות בלבד, וזה הלשון הנודע ביהודה. ולמה נסמוך על אלו שהוחזק בהם שוטה ולא נסמוך על שאר דברים הרבה שהוחזק בהם חכם? אלא ודאי זה במה שהוחזק חכם, הרי הוא חכם. ובמה שהוחזק שוטה, הרי הוא שוטה. ובגמרא חגיגה מאירי, במי ששאר מעשיו סתומין, או במי שנשתתתה עכשיו, ולא בחנו אותו בשאר דברים. ואף על פי שמשיב פעם כהוגן, בכל מקום גם המשוגעים משיבים לפעמים כהוגן. ומה שפסל הרמב״ם, רק לעניין עדות פסל. מטעם שאינו בכל המצוות. אז אני מקווה שלהלן נדון בהרחבה בדברי הנודע ביהודה, אבל מה שראינו פה בקיצור, שמה שהוחזק חכם הוא חכם, ומה שהוחזק שוטה הוא שוטה. מה שכתוב בגמרא, סימני שוטה, זה כשלא בדקו אותו בשאר הדברים. לעומת זאת, בשאלות ותשובות זכרון יוסף, סימן י', דחה פירוש זה ברמב"ם מכמה הוכחות. א', הרמב"ם לא פירש במקום אחר מהות השוטה, והרי זו סוגיית גמרא מפורשת שיש לה השלכות הלכתיות רבות. ודוחק לומר ששמית הרמב"ם את כל העניין החשוב הזה. ומצד שני, כתב מדעתו סברות הנהגות רק ללכות עדות. קשה להאמין. הטעם שנתן הרמב״ם, עוד סיבה שהוא דחה את השיטה של הנודע ביהודה, הטעם שנתן הרמב״ם לפסול את השוטה לדבר אחד לעדות, הוא טעם כללי, הנוגע גם לשאר דיני תורה, לפי שאינו בין מצוות. והוא לא כתב את טעם המערית, שמה יתחלף ונדמה לו דבר בזולתו. זאת אומרת, המערית כתב, שזה שייך דווקא לעניין עדות, שמה יתחלף ונדמה לו דבר בזולתו. אבל הרמב״ם אמר כטעם כללי, לפי שאינו בבין מצוות. סימן שזה שייך לכל התחומים. וגם סוף דבריו שכתב, הרי זה פסול ובכלל שותים יחשב, מה משהו דין כללי. וכן בשו"ת אבני נזר, בסימן כ"ג דחה בחריפות את דברי השואל, שרצה לפרש כך בדברי הרמב״ם, וכתב דהם בוקי סרוקי. לא מקבל את זה בחריפות. שהרי הרמב״ם כתב לסול שוטה משום שאינו בן מצוות, היינו מדין שוטה ולא משום שאינו מדייק בדבריו. גם בספר גט מקושר בסימן י' פירש את דעת הרמב״ם כשיטת התוספות ומטעם אחר. לדעתו דברי הרמב״ם משוטה לדבר אחד אינם אמורים במי שידוע שהוא חכם בשאר דבריו. שאם כן, לא היה לרמב״ם לכתוב אף על פי שמדבר ושואל כעניין בדברים אחרים. היה לו לכתוב אף על פי שדעתו נכונה בשאר הדברים, שהוא חידוש גדול יותר. והוא היפוכו של מי שדעתו משובשת, ובהכרח שדברי הרמב״ם אמורים רק מי שהוא אמנם מדבר ושואל כעניין, אך לא ידוע לנו אם דעתו נכונה. והטעם שדינו כשוטה בכל דבריו, כיוון שכאשר ידוע שיש בו דבר שטות, גם אם הוא מדבר כעניין, אין זה מספיק כדי להוציאו מכלל שוטים. אני מצטט את לשונו של הגט מקושר. דאין סברה שיש שוטה בדבר אחד בלבד, ואף על פי שאנו רואים שמדבר ושואל כעניין בשאר דברים, אינו כלום, שמה שמדבר ושואל כעניין אינו סימן שדעתו צלולה. חולי, בוודאי גם בשאר דברים אין דעתו צלולה, אלא שדרך השוטים כך, בדבר אחד מתרבש שטותו, אבל ודאי גם בשאר דברים דעתו מבולבלת, כיוון שנכנסה בו רוח שטות. וכן נטה לפרש את דברי הרמב״ם בישות אגרות משה באבן העזר סימן כופחף ענף ב'. אז יוצא לפי זה שאין מחלוקת בין הרמב״ם והתוספות, ושוטה דבר אחד ושוטה לכל דבר, ובעזרת השם עוד נדון בזה. אז בסייעתא דשמיא אנחנו, ברוך השם, זכינו להבין יותר את העניין של השוטה, פי ההלכה, פי הגמרא, פי ראשונים ואחרונים, ואנחנו נאחל לעצמנו שנזכה להמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ולהמשיך בנושא הזה, שעוד הרבה הרבה מה לדבר, בסייעתא השם, בסייעתא דשמיא, גם מהספר משפטי דת, יש הרבה הרבה ספרים שדנים בזה, ונזכה ללמוד ולהחכים. להגדיר תורה לאדירה, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה, ידע מראה ורבותיי.